יאללה, נתחיל ללמוד קצת פרק עשירי באורות התורה. המאמר הזה על תלמידי רבי עקיבא שם את האחריות לכל הבעיות של הדור עלינו. כן, המדרש אומר, מהו והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם? הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים, ולבית יעקב חטאתם אלו עמי הארץ. אז אתם רואים, תלמידי חכמים, איך אומר המדרש, זה פשעם, ובית יעקב זה רק חטאתם. אז המדרש מעביר את עיקר האחריות לבעיות של הדור עלינו, על קבוצת התלמידי חכמים, שנזכה להיות חלק ממנה זה, אבל בקיצור, להיות תלמידי החכמים זה אחריות מאוד גדולה. וכשאנחנו לא עושים את התפקיד שלנו, זה לא כמו אצל עמי הארצות שזה חטא, אצלנו זה כבר פשע. טוב. יאללה. חוזרים ללימוד מתוך ספר אורות התורה, ובזכות שאנחנו בספירת העומר, אנחנו בשבוע מלא הוד, כן? שבוע שאנחנו מציינים את יום הסתלקותו של רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו אמרנו, אנחנו נעיז ללמוד פרק י' מאורות התורה. למדנו סעיף א', אנחנו עוברים לסעיף ב'. לא בכל עת ראוי האדם להופעות רוחניות עליונות, והעתים הרבות שאין בהם הערה עליונה אין הן הראויות להיות מוקדשות ללימודים הנגלים בגופי תורה ולעבודה מעשית. אבל כיוון שאור הנשמה מתפרץ, מיד צריך לתן לו את חופשו שילך ויתרחב, יצייר, ידמה, ישכיל וישיג, ישאף וישתוקק האדם לגובי גבוהים, למקום שורשו, לחיי נשמתו, לאור חיי נשמת כל העולמים, לאור עליון, לטובו והדרו. אז אנחנו מדברים פה על מצוות לימוד תורה. לכאורה, מצוות לימוד תורה זה לא תוכנית כבקשתך. צריך ללמוד, להגיד את היום ובלילה, צריך ללמוד כל היום וכל הלילה. ומה זה משנה מה המצב הרגשי והנפשי שלך? צריך ללמוד בהתקפיה. גם אם אתה, אין לך חשק ללמוד, תלמד תורה. לא. לימוד תורה זה לא עובד ככה. לימוד תורה לומדים רק כשהלב חפץ בלימוד תורה. לימוד תורה לומדים רק מדי שהתורה משמחת. כשזה מעציב את הבן אדם, אל תיגע בתורה. כן, יש לך מינימום שאתה יוצא ידי לימוד תורה בבוקר ובערב בקריאת שמע שחרית וערבית, מה שמעבר למינימום הזה, זה באמת חייבים. זה באמת התקפיה. לקבל עול מלכות שמיים ולקרוא קריאת שמע, זה ביום הכי הכי נוראי שלך, אתה חייב לקרוא קריאת שמע. אפילו תשעה באב, שזה יום שאתה מלא בצער, ואתה לא במויכין, וזה קריאת שמע אתה צריך להגיד. אתה צריך להגיד, ללמוד כן תורה ברמה הזאת של קריאת שמע. אבל מה שמעבר, בימים קיצוניים, כמו נגיד תשעה באב, או כמו שאדם נמצא באבלות, אומרים לבן אדם, אל תלמד תורה. קודי השם ישרים מסמכי לב, זה אומר את הדבר הזה, שהתנאי ללימוד תורה, אם התורה יכולה להביא אותך למצב הזה שאתה תשמח בה. ואם גם אחרי שתלמד תורה, אתה תישאר באאוט, ולא תשמח, ואתה תכעס, ותתעצבן, ותהיה רגזני, אל תלמד תורה. לומדים תורה רק כשיש רצון. ותן בליבנו, אנחנו תמיד אומרים על זה שהלב יהיה בלימוד תורה. בסדר, אבל זה ברגע שהאדם יש לו את הסטנדרט הזה, הבסיס הזה, שהוא, הלב שלו שמח, והאדם אומר לעצמו, אני אלמד, ובסופו של דבר אחרי העמל בתורה אני אשמח בזה, כן, אני לא, אני בסופו של דבר אני מעריך שיהיה באים כאחד, אנחנו בגיטי נצטרך לדבר על המסע של באים כאחד, שתוך כדי לימוד גם יש חפץ ושמחה, זה בסדר, זה מספיק. בא הרב המחדש פה, זה מספיק בשביל ללמוד ניגלה. זה מספיק בשביל ללמוד ניגלה. בשביל ללמוד הופעות רוחניות עליונות. כן? שם אתה לא חייב ללמוד הופעות רוחניות עליונות. לא כל העת, לא בכל עת ראוי האדם להופעות רוחניות עליונות. אתה לא יכול להגיד הסטנדרט, הבסיס, אני מתעסק בדברים מופשטים, בהבנות רוחניות עליונות, זה לא הסטנדרט. לא בכל עת ראוי האדם להופעות רוחניות עליונות, ולגבי הלימוד הזה, זה לא עובד בצורה כזאת שאדם אומר, אני אכנס ללמוד את הנושאים האלה, והם יתחילו לגלגל את הגלגל, ואני בסוף אגיע לשמחה שלי בהופעות הרוחניות העליונות. לא. צריך שהכלים, שהאדם שעומד ללמוד את הדברים האלה, יהיה לו איזשהו מצב נפשי מסוים, או עוד מעט נראה, לא נפשי כל כך, אלא משהו אחר, ורק אז אפשר ללמוד את הדברים האלה. אז מה אתה עושה בינתיים? העתים הרבות שאין בהם הערה עליונה, הן הראויות להיות מוקדשות ללימודים הנגלים בגופי תורה ולעבודה מעשית. כן, אותו אדם שצריך לדעת הלכה למעשה מה לעשות, צריך לדעת מה עמדת התורה שאני קם בבוקר, מה אני עושה ואיך אני מתפלל, ואיך אני אחרי כן נוהג בדיני בן אדם וחברו, בלשון הרע, איך אני נדביק בכל זה. זה ברגע שאין לך אנטי. אתה אומר לעצמך, אני אלמד ואני אשמח בעוד ידיעות שיש לי לדעת מה רצון השם, זה בסדר גמור. זה תקדיש את הזמנים האלה לדבר הזה. אז מתי מתאים ללמוד דברים רוחניים? אז כמו שאנחנו הסברנו בשיעור הראשון, הרב מסביר שהלימודים של העולם הנסתר, של העולם הפנימי, הוא דורש פנימי, הוא דורש נשמה. כן, מה זה ההגדרה הזאת של נשמה? כן, האדם בדרך כלל הוא בנוי לב, רגש. אדם בנוי משכל. זה בדרך כלל הכלים שאתה עובד איתם. אבל ללמוד הופעות רוחניות עליונות, שם לא מספיק הרגש והשכל. שם אתה צריך נשמה. הנשמה היא איזשהו דחף פנימי. כן, איך האדם מרגיש שאור הנשמה מתפרץ? כן, איך הוא נראה אור הנשמה הזה? כן, באיזה צבע הוא בא? כן, או איך האדם יזהה שזה אור הנשמה שהוא רוצה להתפרץ? ואז אתה חייב לתת לו מזון, כן, לאור הנשמה הזה, לא לחבוט אותו. כן, אז מה הסימנים לאור הנשמה הזה? אז כמו שהסברנו פעם שעברה, כשהאדם הוא צמא לא למשהו שהוא יביא לו איזושהי תועלת, לא למשהו שקשור לשאלות שיש לו בחיים, לא למשהו שקשור לזה שהוא רוצה לעשות עצמו סדר בכל מיני חוויות של החיים או משהו כזה, הוא לא, אין לאדם צורך לעשות סדר ברגשות שלו, אין לאדם צורך לדעת איך עושים, מקיימים את ההלכה במקרה הזה והזה, אין לאדם גם צורך, הוא, לא שהאדם יש לו חשק לדעת מה חוכמת התורה, לא. ההתפרצות של הנשמה זה שהאדם הוא כן מרגיש שהעצמיות שלו, הפנימיות שלו, החיים שלו הם קשורים לעצם ההתחברות, לעצם ההתעסקות בצד הכללי הזה, בצד העליון הזה, בצד הרוחני. כשזה לא דבר שהוא נוגע לאיזשהו דבר שהוא במה אנחנו עושים, לדברים הגלויים, אלא שזה קשור לעצם החיים, זה הסימן הזה שאור הנשמה רוצה להתפרץ. שאור הנשמה רוצה להתפרץ. כשזה משהו שבא לא בשביל, זה לא תורה בשביל משהו, כן? להביא לידי משהו, לעשות סדר ממשהו, אלא שזה משהו עצמי של זה עצם החיים שלי, כן? להיות דבוק באור האלוקי שיש בתורה, זה הסימן, כן, לאור הנשמה שהוא מתפרץ. ולמה קריטי ללמוד את ההופעות הרוחניות העליונות רק שיש את הדבר הזה? כי ההופעות הרוחניות העליונות, אתה לא לומד את זה בכלי הרגש, אתה לא לומד את זה בכלי השכל, אתה חייב להתחיל, זה יגיע בסוף, כמו שהרב עוד מעט יגיד, שהוא בסופו של דבר הוא ישכיל וישיג, אבל זה לא מתחיל משם, זה מתחיל מכוח כללי יותר שיש באדם. אנחנו לפעמים יחסים אותו לכוח האמונה, תמימות האמונה, כן, תום האמונה, משהו שהוא משהו שהוא כל החיים של הבן אדם, כן, זה החיים העצמיים של הבן אדם, שהאדם מרגיש שהוא רוצה להיות שייך אליהם, כן, כי זה עצם החיים שלו, זה מתחיל משם. עם הכלים האלה אתה צריך להתחיל ללמוד. הכלים האלה הם באמת, אז מה אתה עושה? מיד, לכן מיד אתה צריך לתת לו, לתן לו את חופשו. כלומר, אתה, כשאתה רוצה להתחיל ללמוד את הדברים האלה, אתה צריך לתת לנפש של הבן אדם חופש. הרעיון הזה של החופש, האידאה של החופש הרב, בכמה מקומות, היום אנחנו הרי בדור של חופש, והרב בכמה מקומות, איפה אני חושב, איגרת כף, יש שהרב מדבר על החופש, ובערפלי תואר, בערך באות, בפסקה מהם, או למת חט, משהו כזה, הרב מדבר על זה, שהחופש זה דבר שהוא נוגע רק לעולם הפנימי. חופש בעולם החיצוני הוא דבר מזיק. חופש בדברים הנגלים זה יוצר, כן, כל אדם ואדם שיש לו, ככה הרב אומר, יושר ומוסר אישי, לא יכול, לא מבין את הדבר הזה, שאי אפשר לתת לעולם הגלוי שלנו לחיות בחופש. כי העולם שלנו מורכב מטוב ורע, והטוב ורע הזה, אם אתה נותן חופש, אז זה יציף המון המון רע. באיזה עולם שייך החופש? הרב אומר, רק אחרי שאתה גמרת, כשאתה לא מתעסק בעולם שיש בו את המלחמה הזאת בין הטוב והרע, אלא אתה מתחיל להתעסק בעולם העצמי יותר, שם היונה, שם זה דברים עצמיים, שם אפשר לקחת את הכוח הזה של החופש. זה מה שהרב כאן אומר, מיד צריכים לתת לו את חופשו, זה אנטיתזה למה שקודם. קודם, כן, אתה מחזיק את עצמך עם מושכות, אם אתה עושה סדר ברגשות שלך, אתה עובד לפי השכל שלך, אתה לא נותן לעצמך חופש, אתה אדם מאוד אנליטי, מאוד מסודר, מאוד שולט. ושם אתה לא נותן חופש. אבל בעולם הרוחני, שם החופש זה תנאי. זה ממש שתי עולמות, איך ניגשים לדברים. זה חלק מהפרק הזה, שהרב ינסה כל הזמן להסביר לנו. זה לא זה, טוב, אתה למדת חומש עם רשי, למדת אחרי כן משניות, למדת גמרא, למדת שולחן ערוך, טוב, עכשיו תלמד זוהר, עכשיו תלמד מיסטר, זה לא, זה שתי שפות, זה שתי עולמות, זה שתי, זה בא ממקור אחר, זה בא ממקום אחר, וזה אחד הפסקאות שהרב אומר, לא כל העתים שווים, האדם שלומד את התורה הנגלית זה האדם שמשתמש בכוחות מסוימים שלו, והאדם שלומד את התורה הנסתרת משתמש בכוחות אחרים, כן, זה שפה אחרת. אז הוא התחיל בדבר הזה שזה צריך להיות, שזה צריך להתחיל שזה לא לימוד בשביל משהו, אלא זה צריך להיות מההופעה של הנשמה, שלא נשמה. הנקודה השנייה שאומר הרב, שפה לעומת הלימוד הנגלה ששם אתה לא מתחיל עם החופש, אולי בסוף אתה יכול להגיע קצת לחופש בתורה הנגלית, פה זה מתחיל מהחופש, זה מתחיל מאיזה משהו שהוא לא מוגדר, עצם ההשתוקקות לאי המגבלה, עצם ההשתוקקות למשהו אינסופי, למשהו שלא תגדיר אותי, שמה זה טוב. כן, כשאתה מתחיל ללמוד את הלימוד של ההופעות העליונות, של הדברים הפנימיים יותר, הנסתרים יותר, כן, אתה צריך לתת את החופש, ודווקא זה בעד שילך ויתרחב, שילך ויתרחב, ואז ההרחבה הזאת, יש בה את ארבעת השלבים. יצייר, ידמה, יסכיל וישיג. כלומר, הוא מתחיל דווקא מציור. כן? הציור הוא בדרך כלל שאנחנו לומדים נושא, חוציצית, חוטפילין, אתה לומד כל דבר ודבר כשלעצמו. ופה בלימוד של הדברים הרוחניים אתה תמיד צריך להתחיל מהתפיסה הכוללת, מהשורש של הדברים. הציור זה ביטוי לזה שאתה תמיד לומד את המכלול, אתה אף פעם לא יכול להתמקד בנושא אחד, בחלק אחד. כן, אתה תלמד ספירות, ועכשיו אני מתמקד בספירת ההוד. אין דבר כזה. ותמיד אתה צריך ללמוד מה זה בכלל המושג הזה, ואז בתוך זה אתה אומר, טוב, זה אחד אז זה היצייר, יצייר. ידמה. ידמה זה אומר שאתה אף פעם גם לא נשאר רק במה שאתה לומד, אלא אתה מתוך מה שאתה לומד, אתה מבין שיש עוד המון המון נושאים אחרים שהם דומים, כלומר, אתה אף פעם לא נשאר רק אתה גם לומד את הנושא קודם כל מתוך תפיסה שאתה תופס אותו באופן גללי, וגם שאתה מבין שזה זה דגם אחד, שאותו דגם הוא נמצא בעוד דברים ובעוד דברים ועוד בעוד דברים, ואז אתה צריך ככל שאתה תדע יותר ויותר לדמות ולהגיד הנה זה מופיע גם פה וגם פה וגם פה וגם פה, אז יותר הדברים האלה יוכלו להיקלט אצלך, ואז אתה רק יכול להגיע גם לשלב הזה שאתה גם יכול להעביר את זה לשפה של ישכיל, ולא רק להשכלה אלא השגה. השגה היא לא רק הידיעה החיצונית, אלא שממש אתה משיג את הדבר. כלומר, אתה ממש אתה מכיר את המושגים בתוכם, ולא רק את הסימנים של המושגים. זה הישכיל וישיג. וגם אחרי שאתה עושה את ארבעת התחנות האלה, ישאף וישתוקק האדם לגובי גבוהים. כן, האדם צריך לתרגם את זה גם לשפה של רצון, של צמאון, של שאיפה, שהדברים הם, כן, שהדברים יוכלו לגלות לו, כן, דברים עוד יותר עמוקים, כן, הדבר שהרבה פעמים הרב מדבר על לימוד הנסתר, זה באמת שהאדם הוא, יש לו צמאון לדבר הזה. כן, אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ, הוא נכון בכל התורה, אבל פה עוד יותר צריך להיות בצורה כזאת שאתה כל הזמן חפץ עוד ועוד ועוד ועוד. אתה לא, כן, אם אתה לומד את הדבר הזה ואתה אומר וואו אני מלא, זה סימן שאתה לא למדת. כן, וזה גם אני חושב אחד ההדרכות המאוד מאוד, מאוד בסיסיות בלימוד נסתר, שהמידה הכי נצרכת ללימוד נסתר זה מידת הענווה. מידת יראת שמיים, השפחות רוח והענווה. זה הדבר הכי נצרך. למה? כי מידת הענווה היא המידה שהאדם כמה שהוא לומד, הוא יודע את הדבר הזה שהוא לא יודע, ותמיד הוא שואף לדעת עוד ועוד 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 ועוד. זה מה שכאלה אומר. ישאף משתוקק האדם לגובי גבוהים. כן, האדם תמיד הוא יודע את הדבר הזה שעוד יש לו שאיפה להגיע לעוד יותר עומק, לעוד יותר הבנה פנימית, לעוד יותר לגוע בעצם החיים. ומה נמצא בגובי גבוהים? מקור שורשו, חיי נשמתו, כן, להבין את הסוד של מהי נקודת החיים שלו, כן, חיי נשמתו. ואנחנו יודעים שגם הנשמה יש לה עוד מקום עוד יותר פנימי, כן, יש נשמה של נשמה, כן, יש מה שמחיה את הנשמה, חיה שהיא מעל הנשמה, כן, משהו שהוא נשמה של הנשמה, חיי נשמתו, ככה הרב פה מזכיר, כן, חיי נשמתו זה כאילו לא רק הנשמה, אלא הצד הפנימי של הנשמה, זה ככה הרב עומס פה, חיי נשמתו, לאור חיי נשמת כל העולמים. בסופו של דבר נשמתו היא נשמה פרטית, היא נשמה אחת. נכון שהיא חלק אלוקה ממעל, אבל היא חלק אלוקה ממעל. ואתה צריך לשאוף להגיע לאור נשמת כל העולמים. כן, למשהו שכולל את הכל, באחדות אחת. כן, משהו שהוא השורש לא רק של הנשמה שלך, אלא של כל העולמים. כן, אז יש מושג כזה של נרן חי, נפש רוח נשמה, חיה יחידה. אז החיה הוא רומז בחיי נשמתו, והמקום העוד יותר פנימי זה לאור חיי נשמת כל העולמים, לאור עליון לטובו והדרו. טוב, אנחנו יודעים שהרב פה רומז, כנראה כל מילה היא משהו שהוא רומז למושגים מאוד מאוד פנימיים, אנחנו בכל אופן מצליחים משהו שאומר לנו הסעיף הזה. סעיף ב', סעיף ג', סעיף ג', כשם שמנויה וגמורה היא, שאם רואה אדם שהצלחתו היא, כל פסקה של הרב זה חידושים כאלה, כן, שאני לא, שהרבה רבנים לא היו מעיזים לכתוב אותם, והרב נועז כותב את הדברים האלה, כשם שמנויה וגמורה היא, שאם רואה אדם שהצלחתו היא ברוחניות התורה ובחוכמת האמת, וקשה לו העיון ההלכותי, אז חיובו הפנימי הוא לקבוע את החלק היותר עיקרי מזמנו לעיון ההוא המסתגל לרוחו. כן, איזה רב היום היה אומר כזה דבר? כל הרבנים פה בישיבה היו אומרים למישהו מישהו שבא אליהם, אומר, הרב, אני לא מבין את הרב, אני לא מבין את הלמדנות הליטאית שלך, אני לא מבין את הכולל הלכה הזה, אני רוצה ללמוד ניסתר. מה היינו צרועקים עליו, אומרים לו, תגיד לי מה אתה חושב שניסתר זה לטמבלים, כן? קודם כל תהיה חכם, קודם כל תלמד תלמוד בבלי, קודם כל תדע איך ללמוד צורתא דשמיא, קודם כל תדע הלכה הזה, אז אולי, 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 אולי תתחיל לגוע על זה. ככה היינו אומרים לו, היינו צועקים עליו. אבל הרב אומר לו, הרב אומר, יש סוגי נפשות, יש סוגי מוחות של בני אדם, אני לא רוצה שאף אחד פה יבוא אחרי כן אליי, אני אצעק עליו בכל אופן, גם אחרי שהרב כותב את זה. כן, גם אחרי שהרב כותב את זה אני צעק עליו. אבל אני בכל אופן, גם כשאני צעק עליו, אני בתוך ליבי יודע שאולי אני טועה. כאילו אני זוכר את הפסקה הזאת של הרב. אומר הרב, לא, יש סוגי מוחות כאלה, כן, שאתה רואה, שאין להם קליטה גלויה, אין להם קליטה של הפרטים, כן? ויש להם איזושהי קליטה פנימית. כמו אלה שחוקרים, איך קוראים להם? את ה... נו, אלה... אנשים שמתקשים, נו... פגועים, נו, אנשים שיש להם פגיעה מוחית.
תסמונת
דאון. לא תסמונת דאון.
אוטיסטים.
איך?
אוטיסטים.
אוטיסטים, או. שעשו את המחקר הזה, שאוטיסטים הם, מצד אחד אין להם שום קליטה, מצד שני אולי יש להם איזושהי קליטה פנימית, כן? אז אני לא מביא את, אני לא יודע אם זה מחקר אמיתי או לא, כן, זה, אבל זה, כאילו הרב אומר כזה דבר, וזה מתקשר עוד פעם לנקודה הזאת של מה שאנחנו אומרים, שבכל מיני פסקאות הרב בא להסביר לנו. אנחנו צריכים להבין שהלימוד של העולם הנסתר, זה לא אותו סוג לימוד של העולם הנגלה. זה עם כלים אחרים. זה נושא אחר. זה עם נפש אחרת. זה עם אישיות אחרת. אז נכון שהנורמלי, והדבר הנכון, והדבר השלם, והדרך להגיע לדבר הזה, זה מתחיל מסולם מוצב ארצה, אתה עובר את כל השלבים, וראשו מגיע השלמה. נכון שזה ככה. ובוודאי שהאדם הזה שאין לו יכולת והצלחה, הוא לא מצליח בעיון ההלכותי, אז גם יהיה לו חסר בעיון, בעיון הפנימי הזה, כן? ברוחניות של התורה וחוכמת האמת. ברור שיהיה לו איזשהו חיסרון. אבל זה לא אומר שלא שם ההצלחות, הוא אומר הרב. אחרי הכל, כיוון שמדובר בשני סוגים של לימודים, אז יכול להיות אדם שהמוח שלו, האישיות שלו, הנפש שלו היא בנויה לקליטה של המושגים הפנימיים, ולמרות שאת המושגים ההלכותיים הוא לא מצליח לקלוט טוב, כן? הוא לא מצליח לקלוט טוב. אז אומר הרב, שם אתה כאילו אין לך מה להתפוקח עם הבן אדם. בן אדם אומר, זה אני לא מצליח הרב. וזה אני פורח, הנה אני אגיד לך. ואתה בודק אותו ואתה רואה, הוא קולט, הוא מבין. כן? אז שם אומר הרב, אז אתה תגיד לבן אדם, טוב, זה החלק שלך בתורה. תקבע את החלק היותר עיקרי מזמנו לעיון ההוא המסתגל לרוחו. עכשיו הרב אומר, אם הבן אדם בא אליך ואומר לך, זה לא רק ש... אם אני, מה אני מבין? שזה משהו כביכול יותר אובייקטיבי, אתה יכול לבדוק את זה. זה יותר טעון מבדק. אלא הוא בא ומספר לך סיפורים על מה משפיע עליו. והוא אומר לך כזה דבר. כן? אם רואה אדם שלימודו בסתרי תורה מקדש אותו, מעלה את רוחו, ומקרבהו אל הקדושה בהרגשת לב, בשכל פנימי, ומהלימוד הנגלה אינו רואה את הפרי הנחמד הזה, ולא עוד, אני חושב שעיקר הסעיף זה מתבסס, ולא עוד, הלא רואה את הפרי הנחמד הזה, זה אולי אפשר היה להגיד, זה לא הוכחה, כי בסדר, הלימוד הנגלה הוא הפירות שלו, זה שתדע מה לעשות, ונכון אנחנו מאמינים בזה שהתורה היא גם מקדשת, וגם שאנחנו לומדים גמרא היא מקדשת, אבל זה בהחלט יותר רחוק, יותר, כן, אנחנו יכולים להבין את הדבר הזה שאדם ילמד ולא ייגע בקדושה, מספיק זה. לעומת זאת, אם אתה מתעסק בעולם הפנימי וחוכמת האמת, אז זה נושא שהוא יותר מקדש. אבל הרב אומר, לא, מדובר פה בבן אדם שכשהוא לומד את התורה הנגלית, זה לא רק שהוא לא מתעלה ומתקדש, אלא זה אפילו לא שומר עליו מההימשכות לרע. כן? ולא עוד, אלא שאינו מספיק לגרש ממנו את גסות הנטיות שהוא מרגיש ברוחו. התורה לא רק שהיא לא זה לא גורם לו להיות אדם שכל דבר אדם הוא רוצה לקדש אותו ולייחד אותו ולרומם אותו, אלא אפילו הנושא של הניגלה, שהנושא של הניגלה בוודאי הוא בא להתמודד עם המידות המקולקלות, הוא בוודאי בא להתמודד עם חוש הצדק, שהאדם יהיה מפותח בו יותר חוש הצדק. בוודאי שהנושאים של העולם הנגלה באים להתמודד עם זה שהאדם יהיה לו, שהוא יהיה זריז, ושהוא ידע להודות על הטוב, ושהוא ידע על כל דבר לברך, ושהוא לא יפגע בחברה, ושהוא יהיה, זה הנושאים של הנגלה, כן? וכשהוא בא והוא חי עם אישה, כן, אז צריך לחיות עם האישה. ואם הוא לא רוצה לחיות איתה אישה, איך מנתקים קשר. כל הדברים האלה, העולם הנגלה, זה העסק שלו. ואז מלא זה אומר שהעולם הנגלה הוא צריך לייצר אדם שהמידות שלו עדינות יותר, שהתכונות שלו, שהוא אדם עדין נפש זה, ושהוא לאט לאט, כן, הצד החייתי והבהמי של האדם הולך ובטל ממנו. אדם שהוא מלא בהדרכות של התורה נגלית, ברור שהוא צריך להיות אדם, יותר אדם, יותר אנושי, פחות שהצדדים, שכוחות הנפש הבהמיים, המתפרצים שיש בבן אדם, הם ילכו ויעלמו ממנו. והאדם הזה לומד נגלה, וזה לא פועל. כן, זה מה שככה הרב מתאר את זה. ולא עוד, שלא מספיק לגרש ממנו את גסות הנטיות שהוא מרגיש ברוחו. אומר הרב, גם איך התורה, מה התורה מולידה בבן אדם הזה, מה היא גורמת לו? גם זה סימן, אז מופת גמור הוא. כאילו הרב אומר, זה אפילו יותר מאשר החלק הראשון. כן, החלק של מה הוא קולט ולא קולט, היינו חושבים שזה דבר שהוא יותר מוכיח מה מתאים לבן אדם. אומר הרב, לא. החלק הזה שאתה רואה, זה מקבל את אביך ואת אמך, אני עושה עכשיו. רגע. מקבל את אביך ואת אמך. טוב, אני רוצה לשלוח לו הודעה, אבל אני לא מצליח. טוב, אחרי כן. זה הכי הגדול. ההורים שלי נפטרו, אז כל מצוות כיבוד אב ואם אני צריך לעשות עליו עכשיו. כן. כאילו, יש מכבדו במותו גם, אבל יש כאלה אומרים זה רק דרבנן. אבל יש כאלה אומרים גם שאת אחיך, זה גם אחיך הגדול זה רק דרבנן. טוב, צריך לדון. בכל אופן, אז מופת גמור הוא. שתיקונו בלימוד החלק הזה של אור התורה הפנימי של חוכמת האמת, כשירגיש בקרבו, אז זה ככה אומר הרב, זה באמת פסקה נועזת, כאילו פסקה ככה שאני לא יודע כמה אנשים ירשו לעצמם משתמש בפסקה הזאת, כן? אבל הרב כתב את זה.
אז למה אני
מתחשב? מה?
אז למה לא ירשו לעצמם הרב כתב?
אני לא יודע. אני, אין לי מספיק שימוש, כלומר יש לי קצת שימוש תלמידי חכמים בדבר הזה, והשימוש תלמידי חכמים שלי, אני לא מצליח עוד לדעת איך לתרגם את הפסקה הזאת למעשה. כלומר למעשה, אני לא, כאילו השימוש תלמידי חכמים שלי, מה הרב ציודה היה אומר לאנשים, מה הרב זלמן אומר לאנשים, זה, אני, יש לי קצת שימוש תלמידי חכמים בזה. אבל אני לא יודע, לא יודע איך לתרגם את זה, לא ראיתי, במה שאני ראיתי, איך מתרגמים את הדבר הזה, כן, זה, אז אני אומר לך באמת, אני לא יודע. כאילו, כל דבר שכתוב בספר, צריך גם שימוש תלמידי חכמים. לא מספיק שהרב כותב פסקה כזאת. צריך שגם תראה איך מיישמים את הפסקה הזאת. אז אני מודה שאני לא יודע בדיוק עד הסוף איך לתרגם את זה. אני לא יודע, אז אני אשלח למישהו אחר, אני לא כל דבר אני צריך להתעסק איתו. אז מופת גמור הוא שתיקונו בלימוד החלק הזה של אור התורה הפנימי של חוכמת האמת, וכשירגיש בערה ואומר, אל תחשב שהאדם הזה כל החיים יישאר תקוע, וכל החיים הוא יהיה אדם שמתעסק רק בחוכמת האמת, ולא יהיה לו לב ומוח גם ללמוד את הצד הנגלה, אלא כשירגיש בקרבו צחצוח וטהרה כזאת, עד שגם הלימוד הנגלה יעודדהו במדרגת הקודש. כלומר, לפעמים יש מצב כזה שהאדם אולי נמצא כל כך בשפל המדרגה, אם לא בא אליו איזשהו בומבה של קדושה, אם לא בא אליו איזושהי פצצת אדום, אטום, כן, של הלימוד חוכמת האמת, לא יזוז הבן אדם. וצריך שהבן אדם הזה קודם כל להזיז אותו על ידי חוכמת האמת, כן? ואז גם הפצצות הקטנות, כן, גם הפצצות הקטנות יכולות להזיז אותו. אז אומר הרב, גם אם בשלב הראשון הבן אדם הזה ראית שהניגלה לא מזיז אותו, הוא נשאר אדם גס, הוא נשאר אדם שמה שתלמד אותו זה, המידות שלו נשארו בהמיות כאלה, כן? לא לעולם, אל תפחד, זה לא תמיד ככה. ואחרי שהניסטר יפעל עליו את פעולתו, אומר הרב, הוא יגיע, כשירגיש בקרבו צחצוח וטהרה כזאת, שגם הלימוד הנגלה יעודדהו במדרגת הקודש, יוכל להרבות גבולו יותר עד שימלא את תפקידו יפה, וישוב עוד להתענג עוד בלימודי הרזים העליונים. כלומר, זה יהיה מעגל כזה, חוזר, שהלימוד הרזי לפעמים צריך להרים אותו, ואז הוא צריך לבנות את המסד, כן? כי אם הוא לא יבנה את בסופו של דבר גם את הניגלה שלו, אז זה יהיה משהו שמימי כזה, בלי רגליים, בלי יציבות בקרקע הזה, ובסופו של דבר יכול להיות שם הרבה הרבה נפילות. ובסופו של דבר כן תמיד אתה צריך גם לבנות לא רק את השאיפות הרוחניות של הבן אדם, את זה שהבן אדם רוצה להתקדש וזה מה שיניע את הבן אדם, אלא גם שבשעות שאין לו את המויכין דגדלות, גם שם הוא יודע לתפקד כמו אדם מעלה ולא כמו אדם שהוא גס, כן? עד שימלא את תפקידו יפה וישוב עוד להתענג עוד בלימוד הרזים העליונים, לאכול ולשבעה ולמכסה עתיק, והכל לשם שמיים בכוונת תורה ולא ביזה. אינו תעני, אמרנו בערבית? טוב.